שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי בפרק 23 בפודקאסט מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. שלום לכם יקרים, תודה ששלחתם לי שאלות. אני פרסמתי בסטורי של האינסטגרם שלי, פרסמתי שאתם מוזמנים לשלוח לי שאלות כדי שביחד איתכם אני אצור את התוכן של הפרק הזה. וכל הפרק הזה מוקדש לשאלות ותשובות. אני מאוד 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 שמחה להיות איתכם כאן היום ולהקליט לכם תשובות לשאלות שלכם. האמת שהרעיון הזה עלה מכיוון שמדי פעם שולחים אליי מאזינים, שאלות שמתייחסות לתכנים שאני מעלה כאן בפודקאסט, וזה כמובן זה חומרים שמאוד מעוררים שאלות ומעוררים את התכנים האלה אצל כל אחד, איפה שזה פוגש אותו, וזה מקסים וזה ממש מרגש, כל ההודעות שאתם שולחים, וכל החיזוקים והפרגונים. אני עד היום הודיתי לכם מדי פעם, אבל אני ממש רוצה להקדיש לכם את הפרק הזה. הפרק הזה מוקדש לכם, המאזינים המקסימים והמקסימות ש... שולחים הודעות ומפרגנים ושואלים שאלות ומבקשים בקשות לנושאים שאתם רוצים שאני ארחיב לגביהם. זה מאוד מאוד מחמם את הלב. תודה רבה לכם. ואני גם רוצה להגיד תודה לכל המאזינים בחול. וואו, תקשיבו, יש לנו, אני רואה שיש 23 מדינות, שיש לנו מאזינים ב-23 מדינות שונות בעולם, מלבד ישראל. וזה פשוט מרגש, ישראלים בכל העולם שמאזינים לתכנים האלה ומתעניינים, וזה לא מובן מאליו בכלל. אז אני רוצה גם להתייחס אליכם, החברים שלנו שלא נמצאים כאן איתנו בארץ. אני שולחת לכם חיבוק גדול מכולנו, וזהו, בואו נתחיל. אז ההודעה הראשונה שקיבלתי, שאני מתחילה איתה למעשה, לא שקיבלתי. היי יקרה, נחשפתי לתכנים שלך רק לאחרונה, ואין מילים עד כמה שזה נוגע. את מדהימה, תודה רבה. המידע נורא חזק ומציף גם מלא קשיים, ולהיווכח במה שמתרחש והתרחש בילדות ועל ההשפעות של זה בשלב בוגר בחיים. הייתי שמחה לשאול בנושא הורה רעיל ונרקסיסט. איך להצליח להתנהל בצורה נכונה איתו, כך שלא נמשיך לאפשר את הפגיעה המתמשכת הזאת, ויחד עם זאת, איך לשחרר את תחושת האשמה וכפיות טובה שלי ממקום של כל מה שהוא נתן לנו עד כה, ולהצליח להפריד בין הדברים. תודה לך על ההזדמנות והזמנה לשאול. ובנוסף, מכיוון שעניתי למאזינה וביקשתי אם יכולה לתת עוד פרטים, אז אכן היא נתנה עוד פרטים שאני רק אציין כמה מהם. עזבתי את הרחק מהבית של ההורים בעקבות גירושים קשים מאוד שלהם. אני לא חזרתי מאז, והקשר הקשה הוא עם אמא שלי. אני מגיעה אליה כל שבועיים לסופה שרוך, ובגלל שאני הבכורה אני גם דואגת לשמור על הקשר בין כולם בשאר הזמן. מעבר לכך שהקשר מאוד רעיל והמון פסיב אגרסיב, מעייף, מתיש ושואב אנרגיה, מרגישה שבפעם הראשונה הצלחתי להבין את זה בצורה כל כך ברורה מתוך הפודקאסטים שלך. אז קודם כל, תודה רבה רבה על המשוב הזה. זה מאוד מרגש. זאת הסיבה שאני עושה את הפודקאסטים האלה. כשאני התחלתי להקליט אותם, הרגשתי שיש הרבה אנשים שלא נחשפו מספיק לתכנים האלה, ואני חשבתי לעצמי כמה שזה יכול לעזור למי שנמצא במקומות שבהם אני הייתי בעברי. גם אני באתי ממשפחה עם הרבה בעיות, עם הורים נרקסיסטים, עם רעילות, עם מקומות אביוסיב, רעילים בתוך המערכות יחסים והדינמיקה שבה גדלנו. זה מאוד מאוד השפיע עליי ומאוד פגע בי והביא אותי למסע שלי למעשה. עד מה שאני עושה היום, שאני מטפלת וגם מעבירה את התכנים האלה ומלמדת. אז זה נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, וזה מדהים שלא משנה כמה אני אדבר על תכנים אחרים, בסופו של דבר אני רוצה להגיד לכם ש-90% ממה שאני מקבלת והמשובים שאני מקבלת והשאלות שאני מקבלת, הם חוזרים שוב ושוב להורה הנרקסיסט, לפגיעה, להתעללות מהילדות, לאובדן הזהות, ועוד 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 דברים שקשורים לפגיעות שנפגענו בילדות. אז מי מכם שמקשיב לזה ומרגיש שהוא מזדהה עם התכנים האלה, אני רוצה להגיד לכם שאתם לא לבד. אתם לא לבד, כי הרבה הרבה מאיתנו עברו את זה, והרבה מאיתנו עברו את הפגיעה הזאת. לא כולם מודעים לזה, אבל הרבה מאיתנו נפגעו ומתמודדים עדיין, כל אחד בדרכו שלו. ואני מקווה שככל שהידע הזה יתרחב ויגיע ליותר ויותר אנשים, יהיה לנו יותר קל לשחרר את עצמנו מהמקומות האלה שנלכדנו בהם, כי לפעמים זה ממשיך וממשיך גם אחרי שאנחנו גדלים וגם אחרי שאנחנו עוזבים את הבית. תחושת האחריות הזאת ממשיכה להישאר, וזה סבל לא קטן, זה סבל לא פשוט. אז אני אתייחס לשאלה הזו. בעצם מה שקורה זה כשיש הורה שהוא אביוסיב, כמו שהיא תיארה, שהוא אביוסיב ופסיב אגרסיב ורעיל, אז יש איזה מין אחזות בילדים, יש איזו תובענות שמפעילה אצל הילדים, וזה לא בעיה לעשות את זה לילדים, כי ילדים הם, כמו שאמרנו וכמו ששמעתם את זה, הם במצב היפנוטי, התודעה שלנו כשאנחנו קטנים, אנחנו עדיין מושפעים מכל דבר. יש איזה שלב בהתפתחות של הילד שהוא מתחיל לפתח את האגו הבריא, נקרא לזה. האגו הבריא זה אומר, החלקים האלה שאומרים, זה שלי, זה אני, אני מתחיל ונגמר פה, זה שלך, זה אתה. זאת אומרת, ההיפרדות הזאת, האינדיבידואציה, היצירה הזאת של האני, האינדיבידואל, וגם בתוך זה יש את העניינים של האגו, של ה... הנפרדות הזאת והכל, אבל הנפרדות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו לא חיים במרק של בני אדם, אנחנו, כל אחד גם בן אדם נבדל, ויש בו את הייחודיות שלו, ויש כמובן את האחדותיות בתוך המשפחה, זאת אומרת, שאיפה זו לאחדות ולהיות ביחד, זו שאיפה מאוד טבעית של בני אדם להשתייך ולהיות חלק ולהיות חלק מחברה, חלק משבט, חלק מהמשפחה. אנחנו כולנו רוצים להיות חלק מאיזשהו מעגל, ולהיות קרובים לאיזשהו שורש, שיהיו לנו שורשים. זה צורך מאוד מאוד טבעי, בריא ונורמלי. אבל כשהצורך הזה בא על חשבון הצורך השני, המקביל אליו, שזה הצורך להיות ייחודי, להיות אינדיבידואל, להביא את האני שלי, את האני האותנטי שלי, ולבטא אותו, בסופו של דבר, רוב הילדים יוותרו על האני האותנטי שלהם, במיוחד, זה ממש ממש קשור, קשר הדוק עם ההשפעה של ההורה, עד כמה הוא רעיל, וכמה הוא שתלטן, וכמה הוא לא מאפשר לילד להיפרד ממנו, ולהתרחק ממנו למען התפתחות אישית. כשההורה אוחז בילדים ולא מרפא מהם, זה אומר שכשאני מדברת על הורה נרקסיסט, אני מדברת על הורה שהוא לא התפתח במובן הזה, הוא עדיין רואה את כולם כמו דייסה. הוא רואה את עצמו כשכולם, זה סוג של הערכה, נקרא לזה באנגלית extension, זאת אומרת, איזה סוג של אם אני הילד, הילדה של ההורה הנרקסיסט, אז הוא רואה בי כמו שהוא רואה את היד שלו. זה כאילו כף היד שלו, זה הערכה, זה התארכות, זה אגפיים, החלק הישיר של הגוף שלו, זה חלק ממנו, זה לא נפרד. ולכן הילד, כל הזמן הגבולות שלו, הטבעיים שאמורים לבנות, הגבולות הבריאים שאמורים לבנות בין אדם לאדם, הם לא מצליחים להתרחש, מכיוון שההורה מנפץ אותם שוב ושוב ופולש, ולא נותן לילד להתפתח כי אני אינדיבידואל נפרד. הוא פשוט כל הזמן פולש למרחב שלו, כל הזמן מתערבב איתו, מתמזג איתו. הדבר הזה שנקרא באנגלית enmeshment, הוא כל הזמן מתערבב איתו וממוסס את הניסיון של הילד לייצר לעצמו את האגו הבריא שהוא אני פה ואתה שם. זה שלי, זה לא שלי. זה החיים שלי, זאת הדרך שלי וזאת הדרך שלך. אין הסכמה להיפרדות הזאת מצד ההורה, וכמובן מכיוון שההורה הוא המבוגר האחראי, במרכאות, כי הוא ממש, זה ממש לא מבוגר אחראי, זה התנהגות של ילד קטן ושתלטן. תדמיינו שההורה הנרקסיסט הוא בעצם כמו ילד בין 2-3 בגוף של בן אדם בין 30-40, תלוי באיזה שלב הוא הביא את הילדים לעולם. אז תחשבו שבן אדם עם גוף מבוגר בעצם בתוכו, מה שמנהל את המערך הנפשי שלו, זה ילד קטן מאוד ובריון הרבה פעמים, ושתלטן, ולא רואה, לא רואה את ההשפעה של זה על הצד השני. הוא רואה רק את מה שהוא רוצה ואת מה שהוא צריך. אז התובנות הזאת היא לא נגמרת, והיא לא נותנת לנו להרגיש שאנחנו חופשיים להיות מי שבאנו להיות כאן. זאת אומרת שזה יוצר חוויה מעורבבת של המון המון בושה בצרכים שלנו, כי אנחנו גם נאנשים על כך. כשיש לי כילדה להורה נרקסיסט צרכים אחרים ממנו, והוא רוצה משהו אחד ואני רוצה משהו אחר, אז הוא חווה את זה כסוג של פגיעה ישירה בו, זה שיש לי צרכים שונים משלו. הוא חווה את זה כסוג של נטישה אותו, כי הוא תלותי, כי הוא צריך שאני אהיה דבוקה אליו, שאני אענה לצרכים שלו, שאני אהיה דרוכה לצרכים שלו, שאני אהיה במקום של קשב אינסופי. זאת אומרת, ההורה הנרקסיסט הופך את הילד שלו או לילד מאוד מאוד תלותי ושלא בוטח בעצמו והכל מנועל על ידי ההורה השתלטן, או שהוא הופך את הילד לילד הורי. ילד הורי זה ילד שהוא בעצם נאלץ מכורח הנסיבות לגלם עבור ההורה את המבוגר האחראי, את זה שעונה על הצורך של הילד. והרי במצב הטבעי זה לא אמור להיות ככה. במצב הטבעי ההורה אמור לספק את הצרכים הרגשיים של הילד, להיות קשוב אליהם, וכל הזמן להיות ביכולת להבחין מה הצורך של הילד, כי ההורה הוא זה שמגדל את הילד. זאת אומרת, אם אני מגדלת כלב, אני צריכה ללמוד איך מגדלים כלב. לצורך העניין, נתתי דוגמה אחרת. אותו דבר עם ילד, והרבה אנשים משקיעים המון תשומת לב, ורואים סרטונים ביוטיוב, וקוראים ספרים על איך לחנך את הכלב, איך לאלף, אפילו מביאים מאלף הביתה. אבל לילד, זה, הם עושים, הם מאלתרים עליו מה לפי הצרכים שלהם, לפי מה שהם מצפים ממנו להיות עבורם. זה ההורות הנרקסיסטית. וזה בעצם הורות לא מודעת לחלוטין, אין שם שום מודעות, והיא מאוד מאוד רעילה ומאוד פוגעת בהתפתחות הרגשית של הילד. ולשאלה ששאלת, מאזינה יקרה, את אמרת איך אפשר להתגבר על תחושת כפיות הטובה. אז אחד מהכלי נשק שהורים משתמשים, הורים נרקסיסטים, משתמשים בהם כדי לטרפד את הצורך של הילד בעצמאות ולענות על הצרכים שלו עצמו, זה להגיד שהוא, כל פעם שהוא לא נענה לה והוא לא מציית למה שהם רוצים ממנו, אז הם יגידו לו שהוא כפוי טובה. הרבה מכם בטוח שמעו את זה, שכשאתם רציתם לעשות את מה שאתם רוצים או סירבתם, כאילו לילד שהוא בן או בת של הורה נרקסיסט, אסור לנו לסרב, אסור לנו לא לציית, אסור לנו להגיד לא. ברגע שאנחנו אומרים לא, או אומרים לא לך וכן לי, כי זה מה שאני רוצה, ואני רוצה משהו אחר שהוא לא מה שאתה רוצה, אז ההורה חווה את זה, כמו שאמרתי, כפגיעה, והמנגנון שהוא יפעיל על הילד, זה לגרום לו להרגיש רע. אתה רע, שזה הפעלה של אנרגיה של בושה, כי הבושה היא עובדת על האני, על הביינג שלנו, על המהות שלנו. הבושה יושבת על מרעילה את תחושת האני ואומרת, מי שאני זה רע. זאת הבושה. זה כאילו הביינג שלי הוא רע. והאשמה יושבת על הדוינג שלי, על העשייה שלי. מה שעשיתי, המעשה שעשיתי הוא רע. וההורה משתמש בזה כדי לגרום לילד, כדי לשלוט בילד. אז הוא אומר, אתה כפוי טובה אחרי כל מה שעשיתי בשבילך, אחרי כל מה שנתתי לך, אתה לא עושה את מה שאני רוצה, ולכן אתה כפוי טובה. והתחושה הזאת היא כמו קריפטונייט. מה זה קריפטונייט? אם מישהו מכם נחשף כמו בדור שלי לסופרמן, אז הסיפור של סופרמן היה שיש לו בעצם סופר פאוור, יש לו כוחות על והוא יכול לעוף, אבל הדבר שהיה מטרפד אותו ומחליש אותו מאוד, זה אם מישהו היה מקרב אליו גביש מהכוכב קריפטון, כוכב שממנו הוא בא, והמושג הזה הוטבע, אצל האמריקאים הם אוהבים להטביע כל מיני מושגים, אני אוהבת את זה דווקא, והם קוראים לזה to kryptonite you, אז זה אומר זה מה שמחליש אותך. אם אני מקרב, אני, הקריפטונייט זה הפועל של להחליש אותך על ידי משהו שהוא נקודת התורפה שלך, על הדבר הזה שהוא פשוט, אתה מאבד שם את הכוחות, את הכוחות שלך. במקרה של סופרמן זה היה כוחות העל, במקרה של בני אדם, שלנו, זה, של האמפאת, אז זה דבר שהוא מטרפד, הוא מחליש אותנו, אנחנו מאבדים את הכוח הרצון שלנו. כוח הרצון שלנו נחלש, וכוח הידיעה הזה של מי שאני, אני יודעת מה אני רוצה ואני יודעת את עצמי, זה פשוט מתמסמס בשנייה. ברגע שלי היו אומרים, את רעה, את אכזרית, את כפויה טובה, את אגואיסטית, את חושבת רק על עצמך, והמנגנון הזה היה משומש נגדי כדי לגרום לי לעשות את מה שהם רצו, את מה שאימא שלי רצתה, היא פשוט השתמשה בזה כדי לגרום לי לעשות את מה שהיא רוצה. ואז כשהייתי שומעת את המושג הזה, את רעה, את אגואיסטית, את חושבת רק על עצמך, זה היה שובר אותי, והייתי זה כבר לא היה מביא לי, כאילו לא היה לי כוח, הייתי מרגישה איך כל הכוחות שלי, אני מאבדת אותם, ופתאום אין לי את הדרייב שהיה לי קודם לעשות את מה שרציתי, והייתי מוותרת, כי לא הייתי יכולה לשאת את תחושת האשמה. ואני אתן לכם טיפ קטן, שיש איזה משולש ממש לא קדוש, אבל משולש רעיל, הייתי אומרת, שעובד על הנפש שלנו, בצורה שלא ניתנת לתיאור, זאת אומרת, כל בן אדם שחווה את זה, חווה את זה, יודע על מה אני מדברת. שזה פחד, תחושת חובה, לא מחויבות קומיטמנט, כבר דיברתי על זה, פחד, חובה ואשמה. זה המשולש הרעיל, ברגע שאני רוצה לעשות משהו, או רוצה להיות משהו, או רוצה משהו, לא משנה מה, וזה לא תואם, או שאני מסרבת, או שאני לא רוצה משהו שזה, שההורי הנרקסיסט רוצה, בשנייה הוא יכול להפעיל עליי מה שהוא עשה כל ימי ילדותי, כל תקופת ילדותי, זה להפעיל עליי את התחושה של הפחד להכעיס, הפחד להיענש על זה שאני רוצה משהו אחר ממנו, הפחד להחזב אותו, הפחד להיענש על ידו, הפחד להכעיס וכאלה, הפחד לפגוע גם, כי שמים עליי גם את המשקולת של איך את יכולה לעשות לי את זה, אחרי כל מה שעשיתי בשבילך. שוב, הפחד הזה, תחושת החובה ולא המחויבות, המחויבות באה מתוך רצון שלי, מתוך בחירה חופשית, החובה זה, אין, חובה עלייך לעשות ככה וככה. זה משהו שהוא קשור לכפייה, והוא יושב כמו התנאיה בתוך מערכת הנפשית שלנו, והאשמה כמובן, שגורמת לנו להרגיש שאנחנו פשוט אנשים שאנחנו עושים רע, וזה מעורר מיד את הבושה של אני בן אדם רע, ופשוט קשה מאוד לסבול את זה. פיתחנו אלרגיה בעצמנו לתחושות האלה, אין לנו חוסן מולן, ולכן אפשר להפעיל עלינו את המניפולציות הרגשיות האלה. אז אין לנו שום כפיות טובה, כי אני רוצה להגיד לכם, יקיריי, מי שבוחר להביא ילדים צריך להבין שזו משימה מאוד לא פשוטה, מאוד קשה, מורכבת, ולפעמים גם לא מתגמלת. מאוד קשה לגדל ילדים ולעשות זאת עבודת קודש. ומי שלא מרגיש שהוא מוכן לזה, הוא לא חייב לעשות את זה. באמת שלא לא חייבים. אבל מי שכן מחליט להביא ילדים, הוא לא יכול לבוא לילד שלו ולהגיד לו, תקשיב, אני השקעתי בך 20 שנה, עכשיו אתה תשקיע בי את כל החיים שלך. זה לא עסקה הוגנת, כי ההורה הוא החליט להביא את הילד. זה לא שמדובר בשני אנשים באותו גיל, שנינו היינו בני 20, והחלטנו, אני אגדל אותך 20 שנה, ואתה תגדל אותי אחרי זה 20 שנה. זה לא רוטציה פה. יש פה ילד חסר אונים, שהגיע לעולם, והוא תלוי בהורה שלו באופן מלא ומוחלט. ומהמקום הזה, לבוא אליו, מתוך המקום הזה שהוא, כולה הביא אותו לעולם, הוא לא עשה שם איזה בחירה מודעת, ומהמקום הזה, אחרי שהילד גדל, או תוך כדי שהוא גדל, לצפות ממנו שהוא ישרת את הצרכים של ההורה על בסיס קבוע, ואם לא, אז הוא ילד רע, זה הדבר הכי אכזרי לעשות לילד. גם אם זה בצורה לא מודעת, גם אם זה באופן לא מכוון להתאכזר, זו התעללות לכל דבר. כי זה ממש לחנוק את המהות האמיתית שלנו כילדים. ולא לתת לנו להתפתח, להיות מי שבאנו להיות כאן. לכל אדם יש ייעוד, ולכל אדם יש נשמה שבאה להתבטא, ובאה לבוא ולהביא לעולם משהו ייחודי שלה. וכשההורה תופס את הילד כמשרת וחונק אותו, משרת הכוונה את צרכיו וחונק אותו, וגם אם הוא יעשה בשבילו הכל, הוא יקנה לו, והוא ייקח אותו לכל דבר שהוא יבקש, והוא יתמוך בו, והוא יעשה, והוא יעשה, הילד הוא לא מניה. הילד לא מניה. אנחנו לא איזה מניה שמשקיעים בה כדי שתביא איזה, תפיק איזה תשואה, ותחזיר את ההשקעה להורים. זה לא עובד ככה. לא בשביל זה מביאים ילדים לעולם. למרות שבמשך מאות שנים ככה, היה מקובל להביא במשפחות את הילדים לעולם. מעט מאוד מקומות נתנו ככה לילדים את החופש שלהם. זה דבר שהוא ממש מוטבע במין האנושי, התוכן הזה. מוטבע והרעיל אותנו מדור לדור, מדור לדור. היום אנחנו נמצאים בתקופה שהרבה אנשים מתעוררים ורוצים לחיות את החיים שלהם. אנחנו רוצים לחיות את החיים שבאנו לחיות כאן. אנחנו לא רוצים לחיות חיים של מישהו אחר. ואנחנו לא רוצים לחיות תחת התניות. זה דבר שהוא ממש שעיבוד, וזה שעיבוד רוחני, וזה שעיבוד תודעתי. ואני גם עשיתי איזה סרטון, מי מכם שעוקב אחריי באינסטגרם או בפייסבוק, אני עשיתי איזה סרטון על הדבר הזה של השעיבוד רוחני. זה דבר שהורים עושים את זה לילדים שלהם ומצפים מהם, לוותר על המהות שלהם בשבילם. אז המקום הזה של איך להתגבר, זה אומר ללמוד יותר ויותר ויותר איך לאהוב את עצמנו קודם, איך לשים את עצמנו קודם. זה הדבר שנשמע הכי אגואיסטי, אני יודעת. כל מי שהוא קודיפנדנט, הוא מרגיש שזה סופר אגואיסטי לבוא ולהגיד, אני באה קודם, אני לפני כולם, אני בוחרת בעצמי לפני כולם. זה דבר שלא הרשו לנו. ותחשבו שילד, ברמה הטבעית שלו, הוא בוחר בעצמו לפני כולם. הוא אמור להיות מרוכז בעצמו. זה שלב מאוד בריא בהתפתחות של ילד, להיות מרוכז מאוד מאוד בעצמו. ורק באיזשהו שלב הוא מתחיל לקלוט שסביבו עוד אנשים ולחלוק, ויש לו גם אחים, והם מתחלקים ושותפים ועוזרים אחד לשני ומלמדים אותו לוותר, וכל הדברים האלה שמתפתחים באופי שלו להיות חלק מערכי היסוד בתוך חברת קינה. אבל עד שמגיעים לשם, הבסיס שסביבו נבנה כל הדבר הזה, זה זהות, זה אני, זה עצמי שהוא ברור. ואם העצמי הברור הזה לא מתפתח בשלב הראשוני, אז בעצם הילד לא מפתח זהות ועצמי ברור, וכל מה שהוא מתעסק איתו זה רק לראות מה כולם צריכים. וזה הקודיפנדנט. אז העבודה שלנו כקודיפנדנט, in recovery, מה שנקרא קודיפנדנט בהחלמה, העבודה שלנו זה להתחיל לשים גבולות, איפה אני מתחילה ואיפה אני נגמרת, ובכל עולם של בין, לי יש את העולם שלי, לכם יש את העולם שלכם, כן? אז אני אומרת, בעולמי, אני הבן אדם הכי חשוב בעולמי, ואחרי זה יש היררכיה. וכנה לגביכם, אם אני יושבת מול חברה שלי, אני אומרת, בעולמי, אני הבן אדם הכי חשוב לי, ובעולמה היא הבן אדם הכי חשוב לה. אז אם אני מבינה את זה, אז ברגע שאנחנו רוצות לתאם משהו או להחליט על משהו, זה מובן לשתינו שכל אחת תשמור על הצרכים שלה ואנחנו ניפגש באמצע. אבל תארו לכם שאין הסכמה כזאת שאחת מרוכזת מאוד מאוד בעצמה והשנייה מרוכזת בחברה שלה. אז זאת שמרוכזת בעצמה, היא אומרת, אני הכי חשובה בעולמי. היא לא צריכה להגיד את זה, היא מבטאת את זה בפעולות שלה, בבקשות שלה, בדרישות שלה, בביטוי שלה. והצד השני מבטא את המקום, הקודיפנדנט מבטא את המקום של, כן, החברה שלי יותר חשובה, או החברות בינינו יותר חשובה. זה עוד דבר. הרבה פעמים אנשים אומרים, לא, אני יודעת שהיא לא יותר חשובה ממני, אבל החברות הזאת מאוד חשובה לי. ואז אני אומרת, אוקיי, יש אני, יש אתה, ויש את הצלע השלישית, שזה מערכת היחסים, שזה גם ישות בפני עצמה. אז אם כל אחד שם את עצמו קודם, הוא מסכים לכך שכדי להיפגש במערכת יחסים תקינה, אנחנו רוצים לכבד את זה שיש פה שניים ולא אחד, יש פה שני צרכים ולא אחד. ולכן הכל, גם הפשרה שמתקיימת היא באה מתוך הסכמה מלאה, ולא מתוך מישהו אחד מוותר על עצמו והשני כל הזמן שם את הצרכים שלו לפני כולם. זה מה שקורה עם ההורים. זאת אומרת שיש לנו המון המון עבודה על התוכן הזה של ריכוז עצמי, ובשביל הרבה קודיפנדנס, הרבה מאיתנו לא נמצאים בגוף שלנו. אנחנו לא נוכחים בגוף שלנו. אנחנו לא מרגישים את הרגשות שלנו באמת. אנחנו רוב הזמן מרחפים במחשבות בראש, המוח קודח. לא סתם אני מעלה המון פעמים את הנושא הזה של מדיטציה ולהתקרקע ולנשום ולהרגיש את הרגשות ולהרגיש את הרגשות ולהרגיש את הרגשות. כי כל אלה הם מפתחות לחזור הביתה לעצמנו. כי אנחנו, הסיבה שהתנתקנו מעצמנו ונהיינו כל כך קשובים אל החוץ, זה כי חווינו חוויות של כאב, מה שנקרא טראומה, והטראומה, מה שהיא מייצרת, זה בעצם מצב של ניתוק מעצמי. תחשבו על זה שבטראומה, גם דיברתי על זה בפרקים קודמים, במצב טראומטי פרחה נשמתנו. פרחה נשמתנו מהגוף. זה הפרעות קשב, זה המקומות שאנשים מסתובבים כמו זומבים, ויש את הדיס-אסוציאציה. זה פרחה נשמתנו, והנשמה כשהיא לא חוזרת בחזרה להשתכן בתוך הגוף באופן מלא, אנחנו בעצם לא נוכחים בחיים שלנו. אנחנו ניתנים לשליטה תודעתית. אז חברים יקרים, תתחילו להתחבר לגוף, להרגיש את הרגשות, להתחיל ללמוד מה זה רגשות, מה אני מרגישה עכשיו ומה אני מרגישה עכשיו, איפה זה בגוף. ומה זה גורם לי להרגיש שמישהו אומר לי ככה? זאת אומרת, אם אמא שלי אומרת לי, את כפויה טובה, אני רוצה, במקום לספוג את זה אליי פנימה ולתת לזה להרעיל אותי, אני רוצה להסתכל ולהגיד, היי, תראי מה היא עושה. זאת אומרת, תתחילו להבחין. יש משפט שאומר באנגלית, instead of absorb, observe. מה זה אומר? במקום לספוג פנימה, התבונן. התבונן במה האחר עושה. אם אנחנו כבר יודעים את המושגים של גאסלייטינג, ואת המושגים של מניפולציה רגשית, ולגרום לנו להרגיש שאנחנו כפויה טובה ולא בסדר, ולהפעיל אצלנו את האשמה שאנחנו רואים, ואנחנו יודעים שהמנגנונים האלה עובדים אצל ההורי הנרקסיסט, ואצל האנשים הנרקסיסטים, אז אנחנו יודעים שיש להם אג'נדה ל"אני רוצה את שלי", ומה שאני רוצה, זה מה שהולך לקרות. אז אם אנחנו יודעים את זה, אז בואו נעצור רגע, וכשזה קורה, לא צריך אפילו לריב ולא צריך להטיח, פשוט לראות, היי, איך אני מרגישה בגוף? כשאני התחלתי לבדוק את זה מול אנשים שהיו נרקסיסטים והיו מפעילים עליי את המניפולציות האלה, הייתי מרגישה קיבוץ, הייתי אומרת, וואו, זה ממש לא נעים, הייתי מרגישה שהבטן שלי מתהפכת ומתכווצת, ואיך אני מרגישה שהנשימה שלי נעצרת, או נהיית יותר רדודה, או שהייתה לי בחילה, או שהייתה לי סחרחורת. ממש אפילו בדברים עדינים, עדינים, אפשר להרגיש את זה בניואנסים אפילו קטנים. ככל שאתם יותר תרגישו מה קורה לכם בגוף, ותלמדו לעשות סריקה בגוף ולבדוק מה קורה לכם בגוף בזמן אמת, אתם תרגישו שהגוף שלכם עושה אאוץ'. וכשהגוף שלנו עושה אאוץ', הוא לא משקר. תזכרו שהגוף שלנו אף פעם לא משקר. הראש שלנו, השכל שלנו, יכול להגיד, היא לא התכוונה לזה, אולי באמת אני צריכה לעזור לה, אולי באמת אני לא בסדר. אנחנו יכולים לחשוב מלא מחשבות שהן לא בהכרח נכונות, אבל אנחנו יכולים לחשוב את כל המחשבות האלה, אבל זה לא אומר שזה נכון, כי ההקשבה הכי מדויקת היא לגוף שלנו, ולרגשות שיש בתוכנו. זאת אומרת, במקום למה הוא אומר לי שאני כפויה טובה, ולהתחיל להתבאס על זה ולהיכנס לאיזה ספין, לאיזה מערבולת במוח, אנחנו יכולים שנייה לעצור, לקחת נשימה, ולהגיד, וואו, איך אני מרגישה עכשיו כשנאמרו לי הדברים האלה? איך אני מרגישה כשמתיחים בי את זה? ואני רוצה להציע לכם עוד דבר. כשהורה מתפרץ ואומר, אתה ככה, אתה ככה, אתה כפוי טובה, אתה חושב רק על עצמך, לא אכפת לך ממני, אחרי כל מה שעשיתי בשבילך, אתם יכולים ממש לקחת כמה נשימות, להתבונן ולזהות, לזהות ולא להזדהות, לזהות ולהגיד, הנה הוא עושה עליי עכשיו את המוב הזה, את המוב שלגרום לי להרגיש אשמה, פחד וחובה, אני מזהה את זה, קחו נשימה עמוקה, ותתאמנו על זה לפני שאתם מדברים איתו בזמן אמת, תתאמנו על המשפט הזה הרבה, אני התאמנתי עליו הרבה עד שאמרתי את זה בלייב, מה שנקרא. זה מה שאתה חושב עליי, זכותך לחשוב עליי מה שאתה רוצה. אני מצטערת שזה מה שאתה חושב עליי. צר לי לשמוע שזה מה שאבא שלי חושב עליי ומה שאימא שלי חושבת עליי. אבל זאת הבחירה שלך, את יכולה לחשוב עליי מה שאת רוצה. אמרתי לך מה אני רוצה, אמרתי לך מה אני יכולה. אני מוכנה לעזור בזה, בזה אני לא יכולה. בסדר, זכותך לחשוב עליי מה שאת רוצה. זה קצת מצייר אותי שאימא שלי חושבת עליי ככה, אבל אני לא יכולה להחליט בשבילך מה לחשוב עליי. וזה מקום שלא מתערבב, זה מקום שמפריד, וזה מקום שמראה מה שאת חושבת עליי לא יכול להגדיר אותי. זה יכול אולי לצייר אותי שזה מה שאת חושבת עליי, אבל זה עדיין לא משנה את ההחלטה שהחלטתי. וזה הדבר שמתחיל להפריד בינכם לבין ההורה. זאת אומרת שמה שההורה או הבן אדם הנרקסיסט חושב עלינו, זה שלו. זה שלו. זה לא שלי. אני יכולה לבדוק עם עצמי מה אני מרגישה, ואתם גם בזמנים אולי אחרים, אולי לא עם ההורים, אולי עם קולגה, עם בן אדם שהוא רעיל בחיים שלכם, אתם יכולים להגיד, זה לא נעים לי איך שאת מדברת אליי, אנחנו לא נמשיך את השיחה הזאת. אנחנו נדבר על זה בזמן אחר. למשל, תחשבו, לא יודעת, הבוסית שלכם, או מישהו שהוא לא מאוד מאוד קרוב, אבל אתם עובדים איתו, או מקורבים אליו באיזושהי צורה אחרת. והוא מבקש מכם משהו. ואתם לא יכולים לעשות את זה, או שאתם לא רוצים לעשות את זה, וזה זכותכם. אתם לא צריכים להיות חולים בשביל להגיד לא. אתם יכולים להגיד לא, פשוט. ונאמר, ואמרתם לא, והבן אדם מתעצבן, ואומר, מה... איך את זה, ואיך את מרשה לעצמך, את חוצפנית, את יודעת, אני, אם היית מבקשת את זה, מיד הייתי עושה, ואת לא עושה, ומתחילים כאילו להרבב, 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 ולגרום לכם להתחיל להפעיל את כל המנגנון של האשמה. אז כשהדברים האלה קורים, אתם יכולים ממש לעצור את זה, קודם כל לראות איך אני מרגישה, וזה סביר להניח שזה יכול להפעיל אצל הרבה מאיתנו פלשבקים, אמושנל פלשבק, שזה ממש קשה, זה יכול להפעיל חרדה, פחד, פרפורים, סחרחורת, בחילות. אני לא צוחקת אתכם, אני שמעתי את זה מהרבה אנשים, וגם אני חוויתי את זה, שיש אנשים שהם תוקפים מילולית או אנרגטית, וממש מרגישים, זה ממש נכנס לזה התקף חרדה, ויש לנו תחושה שאנחנו מעדיפים כבר לרצות אותם מאשר... להגיב לזה בצורה אחר מתנגדת. עכשיו, יש את התגובה הזאת, ואפשר לראות איך אתם מרגישים, ותדמיינו שאתם בודקים בפנים, ויש בפנים ילד קטן או ילדה קטנה, והילד קטן, נאמר, אתם הורים לילד הזה, נכון? יש בתוכנו ילד קטן. אם אני אימא לילדה קטנה שבתוכי, ואני מרגישה שהיא נבהלת ומסתחררת ונכנסת לחרדה, אני אימא שלה. אני אימא שלה, אני אחראית על הרווחה הנפשית שלה, אני אחראית על הבריאות שלה. אז מה אני אעשה? אני במקום הזה, אני עדיף לשמור עליה. אני לא אשאיר את הילדה שלי חשופה למתקפה. אני לא אשאיר אותה חשופה למתקפה רעילה, ולכן כשאני לא נוטשת את עצמי, ואני בוחרת להיכנס פנימה, אפילו ברמה של נשימה, ברמה של מה שלומי, איך אני מרגישה, תלמדו לתרגל את זה. יש אינטראקציה עם החוץ, האינטראקציה מסחררת אתכם, גורמת לכם לאבד את הכוח שלכם. תשאלו את עצמכם איך אני מרגישה. תראו מה מצב האנרגיה שלכם, האם המד אנרגיה יורד בצורה דרסטית, שאתם מרגישים שכל האנרגיה נוזלת מכם ואתם מאבדים כוח? זה אינדיקציה לעצור את זה. להגיד, תקשיב, זה לא נעים לי איך שאתה מדבר אליי, זה לא נעים לי איך שאת מדברת אליי. אני לא יכולה להמשיך להיות כנתח בחדר, או אני לא יכולה להמשיך את השיחה הזאת, ואתם מסיימים את השיחה. אנחנו נדבר שתדברי עליי בצורה אחרת, זה לא נעים לי. אני יודעת שזה קשה, זה קשה, אבל זה אפשרי. זה הכל עניין של תרגול. כי אנחנו מאומנים מאוד מאוד לרצות. אנחנו מאומנים לרצות, ואנחנו רוצים לשנות את זה. אז התשובה הזאת... שאני נותנת באריכות, היא כמובן נוגעת להרבה מהשאלות ששאלו אותי, זאת השאלה שבחרתי, ואמרתי לכם, הרבה הרבה מהשאלות ששאלו אותי היו על הורים נרקסיסטים, וזאת השאלה שבחרתי להתייחס אליה, ואני רוצה לתת לכם שוב מיקוד. להרגיש מה קורה לנו בגוף. לבחור בנו. זאת אומרת, לא לנטוש את עצמנו. קודיפנדנט הם אלופי הנטישה העצמית. אלופי הלהתעופף מהגוף. ואני אומרת את זה ואני כוללת את עצמי בתוך זה. אני תרגלתי במשך שנים רבות הישרדות על ידי זה שהייתי עפה מהגוף שלי, נבלעת לתוך עולמו של האחר. לומדת את האחר ויודעת בדיוק מה הוא צריך ויודעת בדיוק מה לענות על הצרכים שלו ויודעת לקרוא אותו לפני שהוא בעצמו מבין מה קורה לו. כי ככה למדתי לשרוד. אם אחד מההורים שלנו היו לו מצבי רוח, מתהפכים, קריזות, ביטויי אלימות וכאלה, אז הייתי צריכה לשרוד את זה. ואם הייתי צריכה לשרוד את זה מן הסתם, הייתי צריכה להיות אלרט, דרוכה החוצה, כמו בג'ונגל, ולראות כאילו מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה הווייב, מה הדיבור, כמו שאומרים היום, מה הדיבור, מה קורה, איך האנרגיה בבית, כדי לדעת איך להתארגן על זה, ואיך להיות ארוחה לזה, שאם תהיה מתקפה, שאני אהיה מוכנה. ככה אתה לומד לצאת מעצמך, וללכת לסרוק כל הזמן את האחר, ואת מה האחר צריך ומה האחר צריך. וברגע שאנחנו כל הזמן, בלי לשים לב, לא נמצאים בגוף שלנו, נוטשים את עצמנו על בסיס קבוע ברמה של אפילו נוכחות, אז נורא קל, מאוד מאוד קל לשאוב אותנו, לשאוב לנו את האנרגיה, להסיט אותנו מהתוכניות שלנו, להסיח את דעתנו ממה שמתאים לנו, ממה שאנחנו רוצים, לספח אותנו לאג'נדה שלהם. זה מאוד מאוד קל, ואפילו קל לשעבד אותנו לאג'נדה שלהם, ולמה שהם רוצים, וזה קורה בעבודה, זה קורה המון במקומות עבודה. אני עובדת עם הרבה אנשים שמספרים לי שזה אחד הדברים שהם מתקשים בהם, לשים גבול לבוסים שלהם, לקולגות שלהם. אז אני מזכירה שוב, אתם צריכים לשנן את זה, לשנן את זה, שתפו לנו את המוח כל כך הרבה שנים, אנחנו צריכים לשנן את זה. גבולות, 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 גבולות. ואני אגיד את זה שוב, גבולות. לא לנטוש את עצמנו. אהבה עצמית זה לא אומר לעוף על עצמנו כמה אני מדהימה וכמה אני יפה וכמה אני חכמה. זה לא אהבה עצמית. זה אובססיה בעצמי. בואו נדבר על זה אחרת. אהבה עצמית זה להיות בשבילנו בימים קשים. זה לא לנטוש את עצמנו בזמנים שאנחנו הכי הרבה צריכים אותנו. במקומות שאנחנו הכי הרבה צריכים אותנו, במקומות שאנחנו פגועים, פצועים, נעלבים, תחושת כישלון, חוטפים התקף פלשבק, התקף חרדה. כל דבר כזה, צועקים עלינו, מאוכזבים מאיתנו, אנחנו מאוכזבים מעצמנו. כל הדברים האלה מייצרים חוויה של נטישה עצמית. אנחנו כועסים על עצמנו, אנחנו מתביישים בעצמנו, אנחנו לא יכולים לסבול את עצמנו, או אנחנו אומרים, אני לא יכולה לסבול את זה יותר, או רע לי, או לא טוב לי, או אני בתחושת כישלון, לא עשיתי כלום, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה, זה לא בלה בלה בלה, זה ממש הלקאה עצמית. ובמקומות האלה אני ממש מזמינה אתכם, חמלה, 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 חמלה. בואו נחמול על עצמנו, בואו נחמול על עצמנו, עברנו מספיק, אתם לא חושבים שסבלתם מספיק? בואו נקל על עצמנו. בואו נהיה בצד שלנו. עכשיו, זה לא אשמתנו שאנחנו לא כאלה. זה לא אשמתנו, כי לימדו אותנו, תכנתו אותנו, אילפו אותנו ואימנו אותנו לנטוש את עצמנו על בסיס קבוע למען אחרים. אם זה למען הקבוצה, למען השבט, למען ההורים, למען אחרים, למען כי יאריכו ימיך על פני האדמה, כבד את אביך ואת אמך, כן? אבל די עם זה. די עם זה. הגיע הזמן שנהיה שם בשביל עצמנו, ובמקומות שאנחנו טועים נסלח לעצמנו כי אנחנו בלימוד. יש לנו הרבה מה ללמוד, אבל הרבה הרבה מה ללמוד, לא על לתת יותר ויותר ויותר. הפחד שלנו שיחשבו שאנחנו רואים, גורם לנו לתת ולתת ולתת מעל ומעבר. אז יקרים שלי, תנשמו רגע. אתם יודעים שבבסיס, בבסיס שלכם ובשורש שלכם, אתם יודעים את זה. אתם בני אדם טובים. יש בכם טוב. הכוונות שלכם טובות. אין לכם רצון להרע למישהו. אתם רק רוצים שיהיה טוב. אתם רוצים שיהיה בסדר לכולם, נכון? אז, כשאנחנו כל כך רוצים להסתדר, וכל כך רוצים להיות בהרמוניה, וכל כך רוצים לא לריב עם אף אחד, ולא להיכנס לאימותים, אז אנחנו בני אדם, ומותר לנו לעשות טעויות. זה אחד הדברים הנוספים, אגב, שבהרבה בתים שבהם גדלנו, כאילו לא היה מקום לטעויות. אסור היה לנו לטעות, אסור היה לנו להיות אנושיים. היינו כל הזמן מקבלים ביקורת ושיפוטיות על מקומות שבהם טעינו. ולמדנו, כביכול במרכאות, שאין מקום לטעויות. ולכן, מה קורה לילד שהוא חווה המון בושה מזה שהוא רק בן אנוש, שהוא אנושי, שזה אנושי לטעות, ושזה טבעי לטעות, זה דבר טבעי, זה דבר נורמלי. וזה חלק מהלימוד, ככה לומדים. דרך זה שטועים ומתקנים, ועוד פעם עושים טעות פה, ואז מתקנים, לומדים מזה. זה לא קלישה, ככה לומדים, זה חלק מה... זה כמו שתגידו, אפשר שיהיה כל הזמן שמש וכל הזמן קיץ, כן, אפשר, אבל תהיה בצורת וכדור הארץ יתפרק, כי לא יהיה גשם ולא יהיה מים ולא יהיה... לא תהיה התחדשות, אז אי אפשר שיהיה רק צבע אחד. אז טעויות, לצורך העניין, זה הגשם. טעויות זה החורף, למי ש... אולי יש כאלה שבשבילו טעויות זה הקיץ. אני גם את זה יכולה להבין. יש אנשי חורף ויש אנשי קיץ. דיברתי מהמקום שלי. אני מאוד אוהבת קיץ. אז, כל הדברים האלה, אני מקווה שזה עונה לכם על השאלות איך להתמודד עם הורים שהם נרקסיסטים. תפסיקו לקחת עליכם את האחריות לחיים שלכם, שלהם, סליחה. אתם לא אחראים על האושר שלהם. אתם לא אחראים על הבחירות שלהם. אתם לא אחראים להגשים להם את הרצונות, את האג'נדות, את החלומות שלהם. אתם לא אחראים על החיים שלהם היום. אין לכם שום אחריות, למרות שהם מנסים ליצור איזושהי אחריות. אין לכם שום אחריות. ואתם לא אשמים בשום דבר. אתם לא אשמים שנולדתם להורה שיש לו ציפיות לא רציונליות מכם. אתם לא אחראים על אף אחד מלבד על עצמכם. אנחנו לא אחראים על אף אחד, רק על עצמנו. והאחריות היא מלאה. ולפעמים הרבה אנשים שהם co-dependent, אני שומעת את זה מהרבה אנשים. יש את החלק הזה שדואג לכולם, ולוקח אחריות יתר על אחרים, ונוטש את עצמו על בסיס קבוע. אבל יש עוד דבר ששמתי לב, שיש הרבה אנשים שהם co-dependent. אני הייתי פעם ככה, שמאוד מקווים שכמו שהם עושים בשביל אחרים ודואגים לאחרים ולוקחים אחריות על אחרים, אז אולי מישהו גם ייקח עליהם אחריות. יש איזה מין חיפוש כזה של הילד הפצוע. כאילו הילד הפצוע מסתובב מדמם בעולם ואומר, מי יציל אותי? מי יציל אותי? מי אוהב אותי? אני מוכנה לתת הכל רק שמישהו גם ידאג לי. אני מוכנה לתת הנשמה שלי רק שמישהו גם ידאג לי. וזה מקום שהוא כל כך פגוע וכל כך פצוע, וזה לתת לילד הקטן שבתוכנו להסתובב כמו יתום בעולם ולקבץ פירורים ונדבות מאנשים אחרים. זה מקום שמחליש אותנו, וכשאנחנו מחפשים את הכוח שלנו באישור חיצוני ממישהו אחר, ואנחנו מחפשים את הכוח שלנו בזה שמישהו אחר יראה אותנו ויגלה אותנו ויתפח אותנו, אנחנו בעצם מחפשים את הכוח שלנו במקומות שמחלישים אותנו. שם אנחנו נעשים יותר חלשים, שם אנחנו נעשים יותר עבודים, ובסופו של דבר גם מאוכזבים, כי זה אף פעם לא קורה בסוף. אנחנו משקיעים ומשקיעים ומשקיעים, ואומרים, הנה, נתתי, 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 בוא תחזיר לי קצת, לא חוזר, ואז יש לנו תחושה שזה לא פייר, אני נתתי ולי לא נתנו בחזרה. זה הריצוי. והריצוי הוא מנגנון הישרדות, שהוא גם רעיל, למרות שכלפי חוץ, הרבה אנשים יגידו, וואו, איזה מדהימת, איזה מדהים אתה, איך אכפת לך מכולם, איך אתה עוזר, תודה שעזרת לי, אנשים יעופו עליכם, אני אומרת לכם את זה מניסיון. אנשים עפים עלינו, נותנים לנו מדליות, החברה הכי טובה, המטפלת הכי טובה, השכן הכי טוב, יופי, יש לכם ארון של מדליות ואתם מרוקנים לחלוטין. אז חברים שלי יקרים, תשמרו על עצמכם. תשמרו על עצמכם, זה אנרגיית החיים שלכם. וכשאנרגיית החיים שלנו דולפת מאיתנו בכזאת נדיבות, דולפת אני אומרת, לא ניתנת בצורה מדודה ומושכלת, ואנחנו גם לא צריכים לתת את אנרגיית החיים שלנו, בואו. אנחנו יכולים לחלוק דברים שאנחנו רוצים לתת, אבל אנרגיית חיים זה כאילו דבר שלא חולקים. זה אנרגיית החיים שלי, זה כאילו לתת פיסות מהנשמה שלכם, כדי שאוהבו אתכם, כדי שיגידו לכם איזה יופי. זה לא שווה את זה. זה לא שווה את זה. נכון שלימדו אותנו את זה, נכון שאנחנו מתוכנתים לזה, וזאת התוכנה שאנחנו רוצים לשנות. ובשביל לשנות אותה, תפסיקו לחפש הורים שיגדלו אתכם. תפסיקו לחפש סמכויות שיגלו אתכם, שיכירו אתכם, שיגידו לכם, וואו, איזה מדהימה, איך את משקיעה במשרד, איך את נותנת את כל כולך, את תהיי בטיפוחי. אל תחפשו מישהו שיהפוך אתכם לבן טיפוחיו. תטפחו את עצמכם. קחו אחריות מלאה, 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 מלאה על החיים שלכם. אחריות מלאה, מה שנקרא extreme ownership. אחריות מלאה. רק כשאנחנו לוקחים את האחריות המלאה הזאת ואומרים, אני האמא ואבא שלי. אני האמא ואבא שלי. אני לוקחת אחריות מלאה. אני הולכת לגדל את עצמי. אני הולכת לטפח את עצמי. אני הולכת לרפא את עצמי. אני הולכת ללמוד כל מה שצריך. אני הולכת לעשות כל מה שצריך כדי לשקם את המקומות שנפצעו בי, את המקומות שבהם אני מרגישה לא מספיק, ובגלל זה אני כל הזמן עובדת כל כך קשה, כדי להוכיח שאני כן מספיק, כדי שאף אחד לא יכעס עליי, כדי שיהיו מרוצים ממני. אנחנו מתנהגים כמו ילדים קטנים, כמו, לא רק ילדים קטנים בבית, אלא כמו ילדים בבית יתומים, שבבית יתומים יש כאילו אב בית אחד, אם בית אחד, וכולם נאבקים לתשומת הלב ורוצים כאילו שיכירו בהם כי זאת ההישרדות שלהם. הם רוצים שאוהבו אותם, רוצים שיתנו להם, רוצים שיעדיפו אותם. תבינו שבאזור הזה יש מלא 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 אנשים שרק רוצים תנו לי, תנו לי, תנו לי, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, תאהבו אותי, תאהבו אותי, תאהבו אותי. ואני מוכנה לתת את הנשמה שלי בשביל הרגעים הבודדים האלה שיגידו לי כל הכבוד. איזה עסקה גרועה. זאת עסקה גרועה. אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר כלפי עצמנו. לקחת את הזרנוק הזה של כל האהבה וכל ההשקעה שמכוון החוצה ומרסס את כולם באור שלנו, ולהפנות אותו פנימה ולהגיד, עכשיו אני אשקה את עצמי. אני רוצה לגדל, אני כמו עציץ, אני רוצה לגדל את עצמי. אני אשקה את עצמי. אני אתן לי. אני אתן לי קודם. וכשיהיה לי מספיק, ושאני אהיה מספיק שבעה ורבויה ומלאה, אז אני יכולה לחלוק. כשהכוס שלי תהיה מלאה, אני יכולה למזוג. לא כשאני על העדים, ולתת ולתת ולתת. אז אל תפחדו אם מישהו יגיד לכם, חוצפנים, אגואיסטים, אתם חושבים רק על עצמכם, אנוכיים, כפויי טובה. כל הדברים האלה הם מנגנוני שליטה. אל תאמינו לזה. תגידו לעצמכם, אני יודעת שאני בן אדם טוב. כל עוד אתם לא פוגעים באף אחד. ועוד דבר שאני רוצה להוסיף לכם. תבדקו מחדש. מהם ערכי היסוד? מהם הערכים שלכם? שאיתם אתם רוצים לנוע בחיים. יש לי הרבה כאלה לעצמי. אבל אני אתן לכם כמה שאני ממש, ממש הולכת לפיהם. הראשון זה אמת. עד כמה שיותר לחפש את האמת, האמת לאמיתה ואומץ. כי אנחנו יכולים להיות בחיפוש אחרי האמת, אבל אין לנו אומץ לפעול לפיה. אין לנו אומץ לפעול לפיה. אנחנו רוצים את האמת, אנחנו רוצים להגיד את האמת שלנו, אנחנו רוצים למצוא בתוכנו את הניצוץ האמיתי הזה, את האותנטיות הזאת, את הכנות הלא מתפשרת הזו, אבל אם אין לנו את האומץ, אנחנו לא באמת יכולים להתמיד בזה, כי ברגע שיגיע מישהו שיהיה מאוד מאוכזב מאיתנו, או אנחנו נפחד לאבד אותו, אז פה אנחנו מתחילים להתקפל ו... אנחנו רוצים לדעת מהם ערכי היסוד שיובילו אותנו, שיהיו הזרקור שלנו החוצה אל העולם, שיהיו המגדלור שלנו, שאליו אנחנו נעים. ויש לי עוד כמה, אני סתם נותנת לכם, מבחינתי זה גם אחריות אישית, שאני אחראית לעולם שלי, אני אחראית על עצמי, אני אחראית לרגשות שלי, אני אחראית למה שקורה איתי. אני לא אחראית לאף אחד אחר. כשאני מדברת על אחריות, אני לא מדברת על אחריות יתר. אני מדברת על אחריות כלפי עצמי והאחריות הנכונה. אם יש דברים שאני הבטחתי שאני אעשה, אז זאת האחריות שלי. אם יש דברים שאני לקחתי על עצמי מתוך בחירה, אני אעשה את זה, כי זאת האחריות שלי. אבל מה שלא באחריות שלי, או מישהו מנסה להלביש את זה עליי, זה לא אחריות שלי, ולכן אין לי אחריות על זה, ולכן הכנות נכנסת פה. והאחריות שלי כלפי האותנטיות שלי, והאחריות שלי כלפי לא לנטוש את עצמי, ולאהוב את עצמי, ולהיות נאמנה לאמת שלי. כל הדברים האלה אתם רוצים שישמשו אתכם, ויחזקו את הדרך הזאת של הריפוי. אז כל אלה זה דברים שלא ממש לימדו אותנו, כי בחיים הורה נרקסיסט לא ילמד את הילד שלו, להיות נאמן לעצמו. בחיים הורה נרקסיסט לא ילמד את הילד שלו להאמין למה שהוא מרגיש ולמה שהוא חושב שנכון לו, למה שהילד חושב. הוא לא ילמד אותו להקשיב לעצמו. הוא לא רוצה שהוא יקשיב לעצמו, הוא רוצה שהוא יקשיב להורה. הוא רוצה שהוא יקשיב למה שההורה רוצה. למה שהוא ילמד אותך להקשיב לעצמך? אתם מבינים? זאת האג'נדה. זאת הייתה האג'נדה של הרבה מאיתנו איפה שגדלנו. ולכן יש לנו את האחריות הזאת להחזיר אלינו את הכוח, להחזיר אלינו את הכוח האותנטי. והכוח האותנטי זה לא כוחנות, זה לא לשלוט במישהו אחר, זה לא. זה, הכוח האותנטי זה היכולת שלנו כל הזמן לראות מה שלומי ואיך אני מרגישה, ואיך זה פוגש אותי, ומה מתאים לי, ולברר עם עצמי. ואם קשה לכם להגיד לא, יש לי עוד טיפ בשבילכם. אם קשה לכם להגיד לא, ובן אדם מבקש מכם משהו, לא משנה מה הוא מבקש, גם זה נראה לכם משהו זניח ואין לכם בעיה להגיד עליו כן. לא משנה מה, תגידו, תן לי לחשוב על זה ולחזור אליך. מדברים איתכם בטלפון, כותבים לכם בוואטסאפ, בא לכם להגיד כן, תעצרו שנייה. תזכרו שיש לכם נטייה לרצות, תגידו, תן לי לחזור אליך. אני צריכה לבדוק עם זה, אני צריכה לבדוק ואז אני אחזור ואז אני אגיד לך. לא לענות ישר, גם זה נראה לכם חסר משמעות. תתאמנו בלהתייעץ קודם כל עם עצמכם. וקשה מאוד להתייעץ עם עצמנו כשאנחנו בחברתו של בן אדם אחר. לכן, תיקחו איזה אחריות, שכשאנחנו מזהים את עצמנו כ-co-dependent בהחלמה, יש לנו אחריות כל הזמן להיכנס עם עצמנו לישיבות חירום, נקרא לזה, לישיבה פנימית עם עצמי. מדיטציה, יומן, תכתבו יומן, תכתבו ביומן את מה שאתם מרגישים, אל תצנזרו. תכתבו, תכתבו, תכתבו כל מה שאתם מרגישים. שם יכול להיות לכם החופש של להתקרב לעצמכם, להתבטא. לא לוותר על מדיטציות, גם אם קשה לכם, אפילו תעשו 5 דקות ביום. אבל 5 דקות אתם יושבים ואתם אומרים, אני מקדישה את הישיבה הזאת, אני מקדיש את הישיבה הזאת, לשבת עם עצמי 5 דקות ולהיות פה רק בשבילי. גם 5 דקות אכלתם לעצמכם את הראש, לפחות אכלתם לעצמכם את הראש, ולא מישהו אחר אכל לכם אותו. אז זאת התשובה שלי המסכמת לכל מי מכם ששאל אותי על הורים נרקסיסטים. ואני עוברת לשאלה הבאה שבחרתי, שהיא מרתקת בעיניי. אני אסתיר כמה מהפרטים, כי יש כמה פרטים שהם גם מגורים, ואני רק תנו לי להתפקס רגע. היי אסנת, מה שלומך? ראשית כל אני רוצה לציין שהזנתי המון לפודקאסטים שלך בחודשים האחרונים, והם עזרו לי מאוד להבין דברים על עצמי ועל ההחלטות טובות וגם קצת פחות שלקחתי בחיים. יש לי הרבה דברים לשאול שהייתי שמח לשאול, יש לי הרבה דברים שהייתי שמח לשאול אותך ובכלל לשוחח איתך. רגע. אני ילד שנוצר מתרומת זרע אי שם בשנות ה-80. תקופה שבה הדבר לא היה כל כך מקובל. באיזשהו אופן, תמיד הרגשתי שאבי אינו אבי, ותמיד הרגשתי שמשהו גדול חסר בחיים שלי. חשוב לציין שאני ואחי הגדול, ומתרומה אחרת, לא היינו ועדיין לא מחוברים לאבינו זה שמופיע בתעודת הזהות. לפני כעשור, אמא שלי סיפרה לי סוף סוף את האמת, לאחר שלא הפסקתי לשאול, זה באמת אבא שלי? לדבריה. מעט מהמעט קורסים שלקחתי במסגרת לימודיי בסוציולוגיה ופסיכולוגיה, אני יודע שיש שתי גרסאות עיקריות. אחת שטוענת שההתנהגות שלנו, האופן שבו אנחנו חושבים, כישרונות, החלטות שלקחנו ואפילו שפת גוף, תלויים בגנים שלנו, והאחרת תלויי סביבה. כמובן קיימת גרסת ביניים שמדברת על שילוב של השתיים. אני דן הרבה בשאלה, האם אכן מניעה או תשטוש הזהות האינהרנטית שלנו, במקרה הזה הורה, משפיעים על ההתפתחות שלנו וכיצד. מקווה שהצלחתי להעביר את מחשבות שלי, ואם כן תעני על שאלתי בפודקאסט, אשמח ששמי יהיה שונה, לא הזכרתי את השם. תודה רבה. אוקיי, סליחה אם ככה קפצתי מקטע לקטע, פשוט ניסיתי לא ליפול בתוכן מסגיר ולשמור על פרטיות מי שכתב לי את השאלה. אז קודם כל, מאזין יקר, תודה רבה לך על השאלה הזו. וזו שאלה מרתקת, פשוט מרתקת. אני רק אחזור קצת על מה שהוא אמר. הוא בעצם אומר שהוא נולד מתרומת זרע וגם אחיו, ומישהו היה ילד, ככה אמא לפחות אומרת, שהוא שאל את האם, האם זה באמת אבא שלי, האם זה באמת אבא שלי, הוא לא הרגיש עליו חיבור, והוא הרגיש שמשהו, שזה לא האבא שלו, והאמא הכחישה, כי היא חיכתה כנראה שהוא יגדל, וכשהוא גדל מספיק היא סיפרה לו את זה, ובעצם בחוויה שלך, מאזין יקר, אני מבינה שאני אפילו לא יודעת איך זה השפיע עליך, אני מניחה שזה השפיע עליך מאוד. החוויה הזאת של לא לתת לך את כל האינפורמציה על הזהות שלך, מאיפה באמת באת ומה האמת לגבי השורשים שלך. ואני לא קיבלתי ממך פירוט לגבי איך זה גרם לך להרגיש, כי זה הדבר הכי 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 משמעותי, אבל סביר להניח שאם שאלת את השאלה הזו בתור ילד, אז הרגשת את זה. עכשיו, זה סיפור מורכב, אבל אני יכולה להגיד את גרסתי בעניין. בעיניי, כל המשפחות, כמעט כולן, זה באמת 90% מהמשפחות, נושאות איתם סודות ושקרים. בכל משפחה יש סודות ושקרים. חלק ידועים למשפחה בפנים, חלק לא ידועים גם בתוך המשפחה, חלק ידועים לרק חלק מבני המשפחה, וכו' וכו'. זאת אומרת, ויש משפט שאומר, אני לא יודעת מי אמר את זה, אני לא זוכרת מי אמר את זה, you are sick as your secrets. ואנחנו חולים כגודל הסודות שלנו. ולדעתי זה גם מתייחס לבן אדם אינדיבידואלי וגם למשפחות וגם לקולקטיב. זאת אומרת שילדים מרגישים הכל. ילדים הם כל כך רגישים והם כמו ספוג, והם סופגים אליהם גם דברים מודעים שיש במשפחה וגם דברים לא מודעים שיש במשפחה. זאת אומרת, גם אם ההורים מסתירים את הסוד, למשל, בבתים שבהם ההורים, יש ביניהם, בין ההורים עצמם, מערכת יחסים רעילה, מערכת יחסים לא טובה, וההורים נשארים ביחד למען טובת הילדים, זה עושה עוד יותר נזק לילדים, כי האנרגיה בבית רעילה. מערכת יחסים רעילה בין ההורים. אין שם אהבה. ההורים יכולים להדגים ששני הגופים שלהם שוכנים באותו בית, אבל הם לא יכולים להדגים חיבור לבבי ביניהם, והם לא יכולים להדגים אחדות נפשית ונשמתית ביניהם, כי זה לא מה שקורה. וילדים, למרות שההורים מנסים לדגמן לילדים שלהם, שהם ביחד ושהכל בסדר, הילדים מרגישים את זה. והם לא רק מרגישים את זה, זה פוגע בהם בצורה שלא תתואר. לדוגמה, אמא שנמצאת עם אבא, האמא, למשל האישה, אני אתן את הדוגמה הקלאסית, כן? זה לא אומר שלא יכול להיות הפוך, אבל הדוגמה הסטיגמטית. האישה היא אישה מוחלשת, היא אישה קטנה, היא כנועה, היא פוחדת מהגבר, הגבר הוא שתלטן, הוא אלים, הוא מבטל, הוא דורסני, הוא מרוכז בעצמו. אמרתי שוב, זה יכול לקרות ההפך, אני אתן את הדוגמה הזאת של הסטיגמה, כי ככה עלה, ככה יצא. ויסלחו לי הגברים שמרגישים שזה לא פייר, כי הם מכירים את זה, את הגרסה ההפוכה. כן, אני לגמרי איתכם, מבינה על מה אתם מדברים. אז האימא מרגישה מאוד מאוד מוחלשת, והיא סובלת מבן הזוג שלה, והיא מרגישה שהוא מזלזל בה, ואולי הוא גם בוגד בה, ואולי הוא דורס אותה, הוא מתעלם ממנה, מזניח אותה, משפיל אותה, ועוד ועוד ועוד, כן? והאימא, כל החברות שלה אומרות לה, די כבר, תתגרשי ממנו, למה את נשארת שם, תראי כמה את סובלת. והאימא אומרת, לא, אני לא רוצה לעשות את זה לילדים שלי, אני לא רוצה שהם יגדלו בלי אבא, כאילו שאם ההורים מתגרשים, הם גדלים בלי אבא, אבל בוא נאמר לצורך העניין. אז כולם נשארים שם בעצם כמו בני ערובה, מחזיקים בציפורניים, כולם, כולם, כולם. הילדים גדלים למודל, להדגמה של יחסים רעילים, ומה הם לומדים? הם לומדים שגם כאשר רע, לא עוזבים. איזה יופי, מה אני אגיד לכם? אם זה מה שאתה לומד, וזה מה שאתה מלמד את הילדים שלך, אז זה אומר שכשהילדה שלי, שהילד שלי יגדלו, והם יהיו במערכת יחסים רעילה, הם לא יעזבו. הם ינסו לגרום לזה לעבוד. כי זה מה שהם ינקו בבית, וזה מה שהם קיבלו. אז הילדים כל הזמן סופגים את כל מה שקורה. כל מה שקורה נספג לנו במערכת, וזה מה שמעביר את הטראומה מדור לדור. כי לא אומרים את האמת, כי לא מתקשרים, כי לא מטפלים, כי לא פותחים את הסודות, כי הכל שם סודות ושקרים, לא הכל, אבל המקומות הלא מדוברים, הלא מטופלים, המקומות, אני מדברת הכל על הפצע, על הפתולוגיה המשפחתית, כל משפחה יש לה את הפתולוגיה שלה. ובמקרה הזה שאתה מציין, האבא שרשום בתעודת זהות ידע ויודע שהוא לא האבא. הוא יודע שהוא לא האבא הביולוגי, למרות שהוא רשם אתכם בתעודת הזהות, כן? אז גם האבא מהצד שלו, מן הסתם, לא נוצר ממנו, כי האבא אחראי על יצירת הקשר, לא הילד. בוא נאמר שאם האבא, ואני מניחה ככה, לא נתת את האינפורמציה הזאת, אבל אני מניחה ואני אשמח אם תכתוב לי אחר כך מה אתה אומר על זה, אם זה נכון או לא נכון מה שאני מציעה כאן. אם האבא יודע שהוא לא ההורה, והוא לא מגש... זאת אומרת, הוא לא מקבל את הילדים, והוא לא נקשר אליהם באופן מלא, ואומר, יש הרי הורים שהם לא ההורים הביולוגיים, אבל האהבה שלהם לילד היא ללא עוררין. הם לומדים, הם מאמצים אותו אליהם ואוהבים אותו כשלהם, ויותר מזה אפילו. ואז הילד לא מרגיש, לא מרגיש, לא מרגיש את הדבר הזה. מבחינתו, האבא שלו הוא אבא שלו לכל דבר. וההורה או חורג או ההורה המגדל, הוא הורה שלו לכל דבר. אבל אם האבא שרשום בתעודת זהות לא פיתח קשר אמיתי, עמוק, אותנטי, אוהב, מתמסר, ונוצרה שם בעצם attachment טראומה, שזה בעצם הטראומה של ה-attachment, של ההתקשרות, טראומת ההתקשרות, דיברתי על זה בכמה פרקים אחורה, הילד מרגיש את זה. הוא מרגיש את הניכור. הוא מרגיש שיש שם משהו, זה יכול לבוא בניכור, זה יכול לבוא בשליטה. הורים שהם לא נקשרים טוב לילדים שלהם, הם שולטים בהם, הם מרגישים שהילדים עובדים אצלם. שוב, זה הביטוי הנרקסיסטי. זה התייחסות לילד בתור אזרח סוג ב'. הילד יכול להרגיש את זה. ומה עוד? נאמר שהאבא היה וואו, אבא וואו. אבל הסתובב בחלל הבית נתון. שלא דובר, הפיל בסלון. הפיל בסלון זה הסודות והשקרים והנתונים שלא מדוברים, אבל הם שם ברמה האנרגטית. וילדים הם פשוט לא יאמן רמת הרגישות שלהם, הם ססמוגרף של, הם קולטים הכל. ילדים קולטים הכל. יש ילדים שהם יותר רגישים ויש ילדים שהם פחות. בוא נאמר שיש ילדים שמנגנון ההישרדות שלהם זה להאטם, ואז הם כאילו לא נותנים לדברים לחדור והם מדחיקים, שזה מנגנון ההדחקה שמאפשר לילד להמשיך לגדול ולהדחיק כל דבר שהוא יכול לערער את נפשו. יש את הילדים האלה, ויש ילדים שהם לא יכולים, הם לא יכולים כאילו לא לראות. גם אם הם רוצים, הם לא יכולים שלא להרגיש את מה שקורה. בכל משפחה יש את ה... נאמר, אם ההורים רבים, אז, ורבים בצורה אלימה אפילו, אז בכל משפחה יש את אלה ששומעים את ההורים רבים, מכסים את השמיכה על הראש ועושים את עצמם משנים, ויש את הילד שיקום ויתחיל לבכות ויבקש מאבא ואמא, תפסיקו, די, תפסיקו, תפסיקו, אני מבקש, אבא, אמא, יתחננו ויבכו ויתערבו ולא ינוחו ולא יכחישו את מה שקורה. הם יהיו מאוד, הם מאוד יסבלו מזה, הם לא יוכלו להכחיש. ויש ילדים אחרים שהם כאילו עושים את עצמם, כאילו זה עובר לידם. זה מנגנון הישרדות וזה מנגנון הישרדות. המנגנון שנאטם זה מנגנון של פלייט, זה מנגנון של פלייט, זה להתעופף מהמקום, אני לא כאן, זה לא קורה. והמנגנון של ה... או לדעתי זה גם יכול להיות פייט, טוב, אנחנו לא ניכנס לדיונים הפילוסופיים על דקויות, אבל אצל הילד למשל שיקום ויבכה, זה הילד של הפון, זה הילד של הריצוי, שהוא מרגיש אחריות יתר, זה הילד ההורי, זה מרגיש שהוא חייב, הוא חייב להפסיק את זה. זאת אומרת, הוא מרגיש אחראי על ההורים שלו. הוא מרגיש שזאת אחריות שלו להפסיק את הסבל בבית. הוא מרגיש את הכל, הוא מרגיש את כולם. והוא מתפתח גם להיות קודיפנדנט, כי הקודיפנדנט מרגיש שהכל באחריות שלו. ואני אסביר לכם גם למה קודיפנדנט מרגיש אשמה מגיל מאוד מאוד צעיר, בנוסף לזה שההורה גם מטיל עליו אשמה. ברגע שההורה, שהוא הורה ענק, הוא כמו אלוהים, דיברתי על זה גם בפרקים קודמים, הוא מה שנקרא אומניפוטנט. אומניפוטנט זה רב יכול, כל יכול, רב כוח ואימה. משהו ענק, ענק כמו אלוהים, כן? ובחשיבה המאגית של הילד, החשיבה magical thinking זה נקרא, חשיבה מאגית, שהוא רואה את הכל כמו מדע בדיוני, מבחינתו, אבא, אמא, זה כל יכול. אם אבא, אמא, כל יכול, מכניס אותך למצב של חוסר עונים, אתה ילד קטן מול הדבר ענק הזה, איך אתה יכול לתת לעצמך איזו תחושה של שליטה, באופן לא מודע, כן? תחושה של שליטה במצב הזה, שאתה כל כך חסר עונים בתוכו, אם תרגיש השם, אם תרגיש השם, זה אשמתי. זאת אומרת, אם זה אשמתי, אז אני יכול לעשות משהו אחר כדי לשנות את זה, כי זה אשמתי. אני גרמתי להם להתנהג ככה. אתם מבינים מה זה אשמה? זה אומר שזה הדרך המעוותת שלנו, וההישרדותית שלנו נקרא לזה, להחזיר אלינו את הכוח. אם מישהו צורח עליי ומפריד אותי, ואין לי שליטה ואני לא יודעת מאיפה זה הגיע, אז אני נשארת קטנה ומבועטת ומרגישה חסרת אונים. אבל אם אני באופן בוא נאמר, זה אפילו לא אינטואיטיבי, זה אוטומטי, הישרדותי, אינסטינקטיבי, התכוונתי להגיד, אם באינסטינקט שלי אני רוצה להחזיר לעצמי תחושת הכוח, אני ארגיש אשמה. והאשמה תיתן לי את התחושה שכאילו, אני גרמתי לה לצעוק עליי, אני גרמתי לה להגיד לי ככה, אני גרמתי לה להרביץ לי. אם הייתי ילדה יותר טובה, אז היא לא הייתה מרביצה לי. כן? אבל זה מה שהילד... מתחיל לספר לעצמו בחשיבה המאגית שלו, שזאת האחריות שלו על ההורה. ופה המקום שכילד, כנראה, מעבר להאם זה גנים או האם זה סביבה, אני מתייחסת לזה שילדים הם כמו אנטנות, הם ספוג, הם קולטים כל כך הרבה מסרים לא מילוליים ולא מדוברים, ואפילו... אולי ההתנהגות של ההורים הייתה, הכל היה בסדר, ועדיין הילדים הרגישו את זה. ילד מרגיש את כל מה שהיה, את כל הסודות, ובגלל זה הרבה פעמים אני נתקלת בסיפורים מדהימים של, יש לי מטופלת שסיפרה לי שכשהגיעה אליי, כל הזמן היה לה פחד שבוגדים בה. כל גבר שהיא הייתה יוצאת איתו, הדבר הכי מפחיד שהיה שם, זה ש... בוגדים בה, שהוא יבגוד בה. זה דבר שניהל אותה והכניס אותה להמון חרדות בתוך הקשר. ואני שאלתי אותה אם אבא שלה בגד באמא שלה. והיא אמרה לי, כן, אבל זה היה כשהייתי בת חצי שנה, אני לא זוכרת מזה כלום, לא הייתי עדה לזה ולא הייתי מעורבת בסיפור הזה, כי הם התגרשו כשהייתי בת שנתיים. זאת אומרת, היא ברמת המודע שלה לא היה לה שום קשר לזה. היא גילתה את זה רק כשהיא גדלה ממש גדלה, אמא שלה סיפרה לה את זה, כשהייתה, בוא נאמר, בגיל 15. אז תחשבו, ותמיד היה לה את הפחד הזה. גם כשהייתה יוצאת עם הבנים מהכיתה שלה, היא תמיד פחדה שהוא יבגוד בה, שהוא עזוב אותה, שהוא יצא עם חברה שלה. כל הזמן היה את הפחד הזה. ושאלתי אותה, מתי היא נחשפה לזה? והיא אמרה, יחסית מאוחר. וביקשתי שהיא תלך לשאול את אמא שלה, מתי אמא שלה הרגישה נבגדת? וזה מדהים. אמא שלה, כשהיא הייתה בהיריון איתה, אבא שלה בגד באמא בפעם הראשונה, בהיריון. תחשבו שהעובר, אם הגוף זוכר הכל, והכל נותן בנו אותותיו, גם ברמה המודעת וגם ברמה הלא מודעת, ותחום הגוף שייך לתחום הלא מודע. הגוף זוכר הכל ונושא איתו את כל הזיכרונות. זאת אומרת שהיא הייתה עוברית ברחם אמא, בתוך מרינדה, שאימא שלה הייתה בהתקפי חרדה, בזעם, בכעס ובתחושת נבגדות. והתינוקת הזאת הייתה בתוך הרחם המבוהלת הזאת. ועם כל מה שהיא עברה, היא עברה את זה ביחד איתה, אבל היא לא זוכרת שום דבר. היא לא זוכרת ברמת המודע שום דבר. אבל היא, ברמה הלא מודעת, יודעת, מרגישה, נושאת איתה את ההטבעות. אז אני רוצה להגיד לך, לך המאזין ששאל את זה, שחלק מההכשרה שלי זה תרפיה בנשימה מעגלית, Integral Breath Therapy, והעבודה של הנשימה המעגלית, המקבילה שלה נקראת Rebirthing, זאת אומרת לידה מחדש. חלק מהעבודה שאנחנו עושים בתהליך של הנשימות זה תהליך רגרסיבי, זאת אומרת שהבן אדם יכול לסגת אחורה בזיכרון שלו, כי זה עוקף את המוח, הטכניקה הזאת היא ממש עוקפת את המוח, ומחזירה אותנו למקומות של זיכרון של התת מודע, שאפילו אנחנו לא זוכרים, של תחושות כלואות בתוך המערכת הנפשית שלנו. ואנשים עולים להם בסשנים גם זיכרונות מהלידה שלהם. והרבה פעמים עולות תחושות ועולים רגשות קשים שהם לא זוכרים שקרו להם. ולכן אני מפנה אותם להורים לשאול אם מישהו מההורים, אם האימא, וזה בדרך כלל האימא היולדת, חוותה חוויות באזור זמן הזה. יש לי, למשל, מטופל שאמר לי שהוא כל החיים הרגיש שאין לו מקום בעולם, למרות שההורים שלו מאוד אוהבים אותו, ותמיד נתנו לו להרגיש שהוא אהוב והכל, אבל הוא הרגיש כאילו שהוא לא רצוי. ושאלתי אותו, אמרתי לו, הפניתי אותו לאימא שלו, ואמרתי, תשאל אותה אם הרגשת, אם ההיריון שלך היה מתוכנן, ואיך היא קיבלה את ההיריון הזה, כשהיא גילתה לראשונה שהיא בהיריון. והוא בירר את זה איתה. ואני לא הייתי מופתעת, כן? למרבה הפתעתו, היא סיפרה לו, תשמע, אנחנו מאוד שמחים שנולדת וזה וזה, אבל אבא שלך ואני לא תכננו להתחתן, אנחנו לא יצאנו הרבה זמן לפני שנכנסתי להיריון, וזה היה בהיריון בטעות, ואני די ניבלתי שהבנתי שאני בהיריון. זה לא היה בתוכנית שלי, אבל בסוף החלטנו להתחתן, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהתחתנו ושנולדת, כן? אבל את זה הוא לא ידע. אבל הוא הרגיש. וזה היה בתוך המערכת הנפשית שלו. אז יש על זה הרבה 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 מחקרים, המון מחקרים. אני מזמינה אתכם, אם אתם רוצים לחקור עוד בנושא הזה של טראומות, ילדות גם לא מודעות, וגם שהילד סופג אליו את הרגשות של ההורים, הוא ממש סופג אליו את הרגשות של ההורים, את התחושות של ההורים, עצם הידיעה שהאבא והאימא הדהדו ורטטו באנרגיה, זאת אומרת, תחשבו שאנחנו כולנו משדרים של אנרגיות, כן? ושל מחשבות, ושל, בגלל זה יש את התחושה הזאת שאתם יכולים להיכנס לחדר, זוג רבו שם לפני כן בצעקות, ופתאום, ויש שקט, לא שמעתם שום צעקות, שום דבר, אבל נכנסתם לחדר ויש תחושה כזאת בחדר של כזה, מה קרה פה? אנרגיה. זאת האנרגיה. אז תחשבו שילדים מרגישים את זה כל הזמן, כל הזמן. יש רופא מדהים, 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 שהוא נקרא דוקטור גבור מטה. הוא בעצם לא אוהב שקוראים לו גבור, קוראים לו גבור מטה. הוא רופא ממוצא הונגרי יהודי, שהוא גר בקנדה, הוא ניצול שואה למעשה, שהוא היה, הוא לא זוכר כלום מהשואה, כי הוא היה בן שנתיים כשהשואה נגמרה, זאת אומרת, השנתיים הראשונות של החיים שלו עברו עליו כשהוא בשואה עם אמא שלו, והוא לא זוכר כלום, מבחינתו הוא לא היה בשואה. אבל הוא מספר שיש לו המון, שהוא גילה לימים שיש לו הרבה תופעות פוסט-טראומטיות, והוא לא הבין למה, כי בסך הכל אמא שלו מאוד אהבה אותו, הייתה אמא מאוד טובה, והיו לו תופעות של ילד שגדל בהתעללות, והוא ידע שהוא גדל בתקופת השואה, אבל הוא לא חווה שום דבר, מבחינתו לא קרה כלום. אז בזיכרון שלו, ובחקירה שהוא עשה, הוא הגיע לאותן מסקנות, כי הוא עבד הרבה שנים ועדיין עובד בתחום הזה, אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב, הוא איש מדהים, באמת איש מדהים, והוא מדבר על זה שהרבה תינוקות שנמצאים בבתים, שיש שם סטרס, וההורה בסטרס, וההורים סובלים, וההורים בהסתרות, או בדברים שהם לא סיפרו אף פעם לילדים שלהם, הילדים הרגישו את זה וחוו את זה על בשרם, כאילו סיפרו להם את זה, כאילו הם יודעים. אז אני מקווה שבתשובה שלי אליך, גם עניתי לכם, מאזינים, אם העסיק אתכם איך הסודות במשפחה שלכם, או אתם אולי נמצאים באיזה מצב, באיזה דילמה של מה לעשות ואיך זה ישפיע על הילדים. תזכרו שהדבר שהכי, הכי, הכי תומך בילדים, זה שההורה יחיה את החיים שלו מתוך אמת והקשבה עצמית, ואומץ להיות מי שהוא בא להיות כאן. גם אם זה לא מקובל, וגם אם בדווח קצר זה יגרום לילד להיות באלם כדי להסתגל לעובדה חדשה שההורה לא חשף בפניו. אני לא אומרת שההורים היו צריכים לחשוף בפניך, מאזין יקר, לגבי היותך נוצרת, היותך נוצר מתרומת זרע. אני לא יודעת, זו דילמה לספר את זה לילד, אבל אתה הרגשת את זה. ואתה הרגשת את זה כנראה מכל מיני סיבות, ואני אשמח אם תשלח לי עוד הודעה ותספר לי איך זה פגש אותך, התוכן הזה, וכל מי מכם שאני ריכזתי שוב את השאלות שלכם, רציתי להתייחס לאספקטים האלה, ואני אשמח אפילו להמשיך לענות על עוד שאלות בפרק המשך. ואני רוצה להתייחס לשאלה אחרונה וקצרה ממש. אני חושבת שמה שאמרתי לכם בשתי התשובות, זה עונה על הרבה דברים ששאלתם אותי, אז אני, כדי לא לחזור על עצמי, אני פשוט אתייחס עכשיו לנקודה אחרת, שהיא לא קשורה להורים, היא כן קשורה, אבל לא בהקשר הזה. תכף תבינו על מה אני מדברת. אוקיי, אז שאלה, אני לא אעשה את כל ההקדמה, איך צריך להתייחס לבן אדם בוגר שמרוכז רק בעצמו, וטוען שהוא אוהב אותך? אני מבטלת את עצמי בשם אהבה, נותן לי להרגיש סוג ב', נותן לי להרגיש שלא אוהבים אותי עד הסוף, זאת רגשה מזעזעת, וכנראה ככה זה כשמאוהבים. אוקיי. אז מאזינה יקרה מאוד. קודם כל, זה לא ככה כשמאוהבים, זה ככה כשאנחנו co-dependent, שעברנו איזה סוג של התעללות, ומה שנקרא שינוי המהות שלנו ותכנות, למדנו שאהבה זה שליטה, שאהבה זה ניצול, זה פרשנות שלנו כילדים, זאת אומרת, זה נראה לנו נורמלי, אם גדלנו בבית, כמו שאמרתי מקודם, בתחילת הפרק, על הורה שמשתמש לרעה במעמד שלו כהורה שלנו, שאנחנו כילדים אוהבים את ההורים שלנו באופן מוחלט לחלוטין, קשורים אליהם ותלויים בהם באופן מלא ומוחלט. כשאנחנו נמצאים במצב כזה, ההיקשרות שלנו אליהם היא פשוט טוטלית, וכשהורה מנצל את ההיקשרות הזאת לשימוש בצרכים שלו, האגו שלו מוביל אותו, הפצעים שלו מובילים אותו, והוא לא מטפל בזה, וזה לא מפריע לו שהוא פוגע בילדים שלו, והוא מדחיק את זה, ומבחינתו זאת הדרך לגדל ילדים. אז הילד לומד מתוך הנסיבות, שאני זה לא חשוב, הצרכים שלי לא חשובים, ההורה שלי אוהב אותי, לא אוהב אותי, כן אוהב אותי, לא אוהב אותי, מתנהג אליי, אומר לי שהוא אוהב אותי, אבל זה הדיסוננס קוגנטיבי שהרבה מאיתנו גדלים איתו. הדיסוננס הקוגנטיבי אומר, ההורה ש... רגע, מה זה? אמא שלי אוהבת אותי? ברור שאמא שלי אוהבת אותי. אבל למה היא מתנהגת אליי ככה? ואז זה מין דיסוננס, כי מצד אחד, אמא שלי אוהבת אותי, אין פה שאלה. והיא גם אומרת לי, זה הכל כי אני אוהבת אותך, במקרה הטוב, במקרה הלא טוב, היא בכלל לא אומרת את זה ולא משתמשת בזה, אוקיי? אבל יש דיסוננס. הילד רוצה להאמין שההורים שלו בחיים לא עשו דבר שיפגע בו, ושההורים שלו עושים הכל מתוך אהבה. אז אם יש לילד הנחה כזאת, הנחת יסוד כזו, ולעומת זאת יש כל כך הרבה בהתנהגות שלהם כלפי הילד, שהיא פוגעת, היא פוגענית, רעילה, מתעללת, אז אנחנו חיים במשך שנים בדיסוננס קוגנטיבי שזוהי אהבה. שאהבה זה דבר כואב, שבאהבה הצרכים שלנו לא נענים, שבאהבה אנחנו מרגישים מזעזע, שאנחנו לא מרגישים שווים, שאנחנו מקבלים פירורים, שמי שאנחנו זה לא חשוב, ועוד 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 ועוד, ואנחנו חווים חוויה של נטישה. נטישה רגשית מצד ההורים, זה כשהורה לא ממלא תפקידו כהורה מיטיב. כשהורה לא מיטיב עם הילד, והוא לא נותן לילד ביטחון, והתחושה בבית היא רעילה ולא בטוחה, שמדובר פה על safety issue, זה נקרא, אם התחושה בבית לא בטוחה, אין חוויית, הבית שלי זה המקום הכי בטוח בעולם, הבית שלי זה כמו הרחם, זה בטוח לי. אם לילד אין את החוויה הבטוחה הזאת, אז הוא מקשר שאהבה זה כואב, אהבה זה כואב, ואז ה-codependent, מתמגנט, כי אנחנו משחזרים שוב ושוב את הפצע עד שאנחנו מרפאים את הפציעה, ואז אנחנו מפסיקים לשחזר את זה. אז מה שעוזר לנו להתעורר מתוך ההיפנוזה הזאת זה החוויות הפוצעות. זאת אומרת, אם יש לי מערכת יחסים עם בית זוג שהוא נרקסיסט ומתעלל ועוד אחד ועוד אחד ונמאס לי מזה כבר, אז אני אומרת, רגע, מה קורה פה? למה זה הגברים שאני מושכת אליהם? מה קורה פה? ואז אני מתחילה לעשות בירור. ואני מגלה שאני קודיפנדנט, שהגברים שיצאתי איתם הם נרקסיסטים, שאימא שלי נרקסיסטית, וכו' וכו', ואז מתחיל תהליך ריפוי. יש תהליך של הבנה של מה שהיה עד עכשיו לא מודע, הופך להיות מודע. אז כשאותי שואלים שאלה כזאת, איך להתייחס? השאלה שאני, איך להתייחס לאדם כזה שמרוכז רק בעצמו, אבל אומר שהוא אוהב אותך, אני אומרת, איך להתייחס לעצמך? איך להתייחס לעצמך? ואם תקשיבי שוב למה שדיברתי בתחילת הפרק, על קודיפנדנסי, על הריפוי של הקודיפנדנט, על החמלה העצמית, על התמיכה העצמית, על להיות החברה הכי טובה שלי, להיות האימא הכי טובה שלי, להיות הדבר הכי טוב שקרה לי כלפי עצמי, אז אהבה עצמית זה הריפוי למערכות יחסים פוגעות ופוצעות. זה הריפוי. שאנחנו לוקחים אחריות מלאה על החיים שלנו ואומרים, אני לא מסכימה שאף אחד יתייחס אליי ככה. ואיך אנחנו יכולים לא להסכים לדבר כזה? כשהיחס שלנו לעצמנו משתפר. זאת אומרת, אם אני אוהבת את עצמי, ואני כנה עם עצמי, ואני בחמלה עם עצמי, ואני ברכות עם עצמי, ואני בנדיבות לב עם עצמי, ובאהבה ללא תנאי עם עצמי, ובהכלה עם עצמי, אני עושה כזה מודלינג לי, איך לאהוב אותי, כל מי שיתנהג אליי אחרת, אני לא רוצה להיות איתו. הוא לא תואם את התדר שלי, אני לא אסכים לנטוש את עצמי בשבילו. וברגע שיכולה להתקיים כביכול אהבה כזאת, זוגיות כזאת, במערכת יחסים שלנו, יכולה להתקיים בחיים שלנו כזאת מערכת יחסים, זה ברור שזה נובע מנטישה עצמית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשנות את הבן אדם השני, אנחנו בהחלט יכולים לשנות את איך שאנחנו מתייחסים לעצמנו, ולקחת את עצמנו בתור הפרויקט של החיים שלנו, ולהגיד, אני לא הולכת לנטוש את עצמי יותר, אני הולכת ללמוד איך לאהוב את עצמי. אני הולכת ללמוד לאהוב את עצמי, אני הולכת ללמוד לרפא את עצמי, אני הולכת ללמוד לרפא את הפצעים שלי. זאת האחריות שלנו. וברגע שאנחנו לוקחים את המושכות לידיים ואומרים, אני רואה שאני סובלת, אני משליחה את עצמי לחסדיהם של אנשים שלא רואים אותי, שזורקים לי פירורים וגורמים לי להרגיש סוג ב'. אז פעם אחת אני חטפתי סתירה מבן אדם, הוא עיקה אותי. פעם שנייה, מאותו בן אדם שעיקה אותי, אני חוזר במרכאות, כן, אני אומרת, עיקה לכאורה כמטאפורה. אם בן אדם נותן לי כפה ולא ציפיתי לזה, אז הוא עיקה אותי. אבל אם חזרתי אליו והוא נתן לי עוד כפה, מי עיקה אותי? הוא? לא, אני. אני אפשרתי לו, כי אני כבר ידעתי שאין לו מה לתת לי. כי אני כבר ידעתי שהוא הולך לתת לי את הכפה, ובכל זאת חזרתי אליו. אז יש פה מנגנון של התמכרות. אפרופו התמכרות, זוכרים את גבור מטה שאמרתי לכם, דוקטור גבור מטה, תבררו עליו. הוא מומחה בהתמכרויות, והוא מקשר את נושא ההתמכרויות לפציעה של פוסט טראומה מילדות. אז אני מקווה שגם המאזינים שלא עניתי על השאלה הספציפית שלכם שאתם כתבתם, כי לא יכולתי, אתם רואים שאני עונה בעריכות ואני מדברת לשורש העניין ולא למקרים, תעשה ככה או תעשה ככה, כי זה נוגע לכולנו וזאת הסיבה שרציתי לעשות את הפרק הזה, ולא לענות בפרטני, אלא לענות לכולם, כי התוכן הזה נוגע לכולנו. כולנו במסע של החלמה, כולנו במסע של התעוררות והתפכחות, ואני מקווה שעניתי גם לכם ולרבים מכם ששאלו שאלות ולא קראתי את התשובה שלכם בכל, את השאלה שלכם בכל, סליחה. אז תודה לכם על ההזנה והקשבה, ותודה לכם שאתם כותבים, ותודה לכם שאתם ממשיכים להזין. ואם אתם יודעים על אנשים שצריכים את המידע הזה, בבקשה שתפו. שתפו כל אדם שאתם יודעים שזה יכול לעזור לו. זאת המטרה של הפודקאסט הזה, לעזור לאנשים שזקוקים לידע הזה, ואתם יודעים שזה יכול לסייע להם, להתעורר ולעזור לעצמם ולטפל בעצמם ולהרגיש יותר טוב. זאת המטרה של כל העניין כולו. ובאמת תודה לכם על ההזנה, ואני מזמינה אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם, כי שם אני מפרסמת גם בסטוריז, ויש לי שם גם וידאוים, סרטונים שאני מעלה גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. חפשו אותי, אוסנתיקה באינסטגרם, אוסנת רותם גבאי בפייסבוק, או הדף בפייסבוק, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, או בסרטונים, במדיה החברתית. אז תודה לכם. ואני שולחת לכולם חיבוק גדול ומסע החלמה מרפא, מרגש, ושכולנו נתעורר לאמת ולאני האותנטי שבתוכנו. להתראות.